הגענו לדף יהודה עמוד א' בשורה התשיעית, למדנו בגמרא כמה יהיה בין סוכה לסוכה ותהיה תחתונה פסולה. למדנו במשנה סוכה לגבי סוכה, העליונה כשרה והתחתונה פסולה. למה סוכה לגבי סוכה התחתונה פסולה? כי התורה אמרה לשבת תחת הסוכה ולא סוכה לגבי סוכה. עכשיו, אם יש לנו סוכה עליונה ותחתונה, זה ברור לגמרי שאם יש רווח קטן מאוד ביניהם, אז אנחנו לא מחשיבים אותם כסוכה על גבי סוכה, אלא סתם סוכה עם שלבים בסכך. אם יש סכך עליון וסכך תחתון, צריך שיהיה איזה רווח מינימלי ביניהם כדי להחשיב את הסכך העליון כסוכה על גבי סוכה. מהו הרווח המינימלי הזה? שלוש דעות. אמר רב הונא תפח, אם הסכך העליון גבוה תפח, אז כבר נחשב סוכה על גבי סוכה, והסוכה התחתונה פסולה. למה? שכן מצינו באוהלי טומאת תפח, מצינו בדין טומאת מת, שהשיעור הזה, החלל הזה, שנחשב אוהל, הוא תפח. נתנן, כתוב במשנה באוהלות, תפח על תפח ברום תפח, אם יש אוהל ברוחב של תפח, על אורך של תפח, בגובה תפח, אז הוא מביא את הטומאה, וחוצץ בפני הטומאה. אם מונח נניח חלק ממת תחתיו, תחת שיעור כזה, תפח על תפח ברום תפח, אז כל מה שתחתיו נטמא, כי זה נקרא אוהל. וגם חוצץ בפני הטומאה, אם יש כבר אוהל, אם מת תחתיו, אם מת בתוך האוהל, אז כל מה שבאוהל נטמא, והטומאה עולה ובוקעת עד לשמיים. מה יכול לחצוץ לטומאה ולגרום לטומאה לא לבקוע עד לשמיים? אם יש חציצה של רווח של גובה תפח, כלומר אם יש גובה תפח ומעל זה דבר שלא מקבל טומאה, זה חוצץ בפני הטומאה. אבל פחות מרום תפח, לא מביב, לא חוצץ. אם יש אוהל שהוא פחות מגובה תפח, אין הפסק תפח בינו לבין הקרקע, אז הוא לא מביא את הטומאה ולא חוצץ בפני הטומאה. אז אם אנחנו רואים, כמו שאמרנו, שיעור החלה לחשב אוהל לטומאה ותפח, כך נכון גם סוכה, שיעור לחשב סכך ותפח. דעה שיהיה רב חיסדא ורבא רב הונא אמרי ארבעה, שלא מצינו מקום חשוב פחות מארבעה, לפי רב חיסדא ורבא ברב הונא מדובר על ארבעה טפחים. רק אם יש רווח ארבעה טפחים, זה נקרא מקום חשוב. כך מצינו בהלכות שבת, כדי שמקום יחשב רשות לעצמו, דיין לדוגמה רשויות השבת, או שאתה יחיד או כרמלית, הוא צריך להיות ברוחב של לפחות ארבעה טפחים לארבעה טפחים. לכן גם על גובה הסוכה, כדי שהסוכה העליונה בעצם תחשב מקום בפני עצמו, אז צריך שיש שם לפחות ארבעה טפחים רווח בין העליונה לתחתונה. ושמואל אמר דעה שלישית, עשרה טפחים. אם הסכך העליון גבוה עשרה טפחים מהסכך התחתון, אז יש פה סוכה על גבי סוכה. זה לכאורה הדעה הכי הגיונית. מה הייתה עמד לשמואל? כי הכשרה כך פסולה. כמו שלהחשיב סוכה, להחשיב סוכה כקשרה, צריך לפחות עשרה טפחים דפנות, עשרה טפחים גובה. גם כאן, מה הכשרה בעשרה? גם פסולה בעשרה, גם כאן, כדי שתהיה סוכה עליונה, שתפסול את הסוכה התחתונה, צריך שיהיה פה סוכה של עשרה טפחים. למרות זאת, הגמרא מקשה על הדעה השלישית פה של שמואל. תנן, רבי יהודה אומר, אם אין דיירים בעליונה, התחתונה כשרה, כך למדנו בדעת רבי יהודה, במשנה. אם אין דיירים, אנשים שגרים בעליונה, אז התחתונה כשרה. זה לא פוסל את התחתונה. למה? מה אין דיורים? הנה, מה דיורים ממש? אתו דיורים כגרמי? אם מדובר ממש על בני אדם שגרים בעליונה, מה זה משנה אם בני אדם גרים שם או לא? מה שמחשיב את הסוכה כקשרה או לא, זה לא אם יש בפועל אנשים שגרים שם, אלא לאו, מה אין דיורים? כל שינה ראויה לדירה, הכוונה אם אין הסוכה ראויה לגרובה, אז היא לא נחשבת סוכה ובעצם התחתונה כשרה. מה הכוונה אינה ראויה לדירה? היחידה, אם זה לא גבוה עשרה, הכוונה אין גבוה עשרה. אם לא גבוה עשרה, אז היא לא נחשבת סוכה. וזאת דעת רבי יהודה, משמע שתנא קמא חולק ואומר שגם אם אין דיורים, כלומר, גם אם היא לא ראויה לדירה, וגם אם בעצם פחות מעשרה טפחים, עדיין זה פוסל את התחתונה. מכאן תנא קמא סבר, אף על פי שאינה ראויה לדירה, שאינה סוכה עליונה גבוהה עשרה טפחים פסולה. זה חולק על שמואל, שאומר זה כולי עלמא, צריך שלפחות רווח בעשרה טפחים. אז רבי מי הסביר את זה? לא, באמת אפשר להגיד שכולנו מסכים שצריך רווח עשרה טפחים. ונחלקו במשהו אחר. כי אתה רבי מי אמר אמר במערב, אמרו בארץ ישראל, זו כוונת רבי יהודה, אם אין תחתונה היא יכולה לקבל קרים וקסתות של עליונה. כלומר, אם הכוונה הוא כזאת, הכוונה היא כזאת. אם הסכך שבעצם הסוכה התחתונה, שזה בעצם הרצפה של הסוכה העליונה, אם היא לא חזקה מספיק לקבל קרים וקסתות של הדיירי העליונה, היא לא חזקה מספיק להחזיק אותם, אז הסוכה התחתונה כשרה, ואין בעצם סוכה כאן על גבי סוכה, כי זה לא נקרא סוכה מה שיש למעלה. אז הנה אפשר להגיד שבעצם כולם מסכים שנובר על לפחות צריך גובה עשרה טפחים. וכל המחלוקת היא שיש עשרה טפחים, אבל אין בתחתונה, אי אפשר ברצפת העליונה הזאת, התחתונה לא יכולה לקבל את הקרים וקצתות של העליונה. אומרת, מה לפי זה, אם זה מה שאומר רבי יהודה, משמע שתנא קמא סובר, למרות שהיא לא יכולה לקבל קרים וקצתות של העליונה, עדיין פסולה, עדיין הסוכה התחתונה פסולה, איך זה יכול להיות? מכאן תנא קמא סבר, אף על פי שאינה ראויה לקבל פסולה, לא הגיוני. אלא היא כבינה יכולה לקבל על דעתך. באמת, גם לדעת הנקמה, אם אין התחתונה יכולה לקבל קרים וקסתות של עליונה, אז התחתונה כשרה. אין פה סוכה עליונה. זה לא סוכה שפוסל את התחתונה. כולם מסכימים כי הכשרה כך פסולה, כדעת שמואל. אבל איקה ביניהם יש ביניהם הבדל. השאלה אם יכולה לקבל, הסוכה הפנויה יכולה לקבל בעצם את הכרים וקסתות של יונה על ידי הדחק בקושי. לפי תנא קמא, כמי שיכולה לקבל בדוחק, אז יש עליה עליונה שם סוכה, ופוסל את הסוכה התחתונה. אבל לפי רבי יהודה, מכיוון שאין שם שימוש על ידי רווח, אלא רק על ידי הדחק, אין שם סוכה על עליונה, ולא פוסלת את התחתונה. הגענו למשנה הבאה ביהודה עמוד א', אומרת המשנה, פרס עליה סדין פני החמה או תחתיה מפני הנשאר. אם אדם פורס על הסוכה, סדין, להגן בעצם על היושבים בסוכה, מפני החמה, בגלל שמש או בגלל נשאר, עלים שנושרים, קיסנים שנושרים על האוכל וכדומה, או אפילו אם לא עשה את זה כדי להגן מפני החמה או נשאר, אלא שפרס על גבי כינוף. נניח יש לו כינוף, יש לו מין מיטה כזאת בסוכה, ושהמיטה הזאת היא מסגרת של ארבעה עמודים על גבי המיטה. אם הוא מניח שם, פורש שם סדין על הכינוף הזה, אז הוא פוסל, כמובן מדובר פה שהסדין הזה הוא דבר הוא מקבל תומה, הוא פוסל לסכך, לכן אם הוא פירס, אז הוא פוסל את הסוכה. אם זה על גבי הסכך זה ברור, דובר על הסכך פסול, זה פוסל, אבל גם אם זה לא על הסכך כמו שאמרנו, זה גבי על מיטה, מי שישן שם מתחת לא נחשב שישן מתחת לסוכה. למה? כי יש פה אוהל שמפסיק בינו לבין הסוכה, אוהל הזה זה הסדין. אבל מותר לו, כתוב במשנה, פורסו על גבי נקליטי המיטה. מותר לפרוס את הסדין על גבי נקליטי המיטה. נקליטי המיטה זה שני עמודים שיוצאים באמצע המיטה, אחד לראשית המיטה, אחד למרגלית המיטה, ויש שם, הוא פורס שם סדין על כלונצאות האלה, וזה כבר לא נחשב עוד שמפסיק בינו לבין הישן. למה? מכיוון שהוא בא במשופע. וכל דבר שאינו גג ברוחב טפח, מלמעלה, הוא לא נחשב עוד. אומרת הגמרא אמר רב חסדא, כל מה שלמדנו לגבי סדין שפורס על גבי הסוכה, לא שאלנו עוד מפני הנשאר, אבל אינה אותה כשרה. כמו שלמדנו שכתוב במשנה, זה מי שפורס סדין בגלל נשאר, בגלל החמה או הנשאר וכו', אז הסדין הזה לא נחשב סכך, כי כל דבר שעשוי להגן מפני השמש, מפני הנשאר, הוא נחשב סכך, ומכיוון שהסדין בעצם מקבל תומה והוא פסול לסכך, אז הוא פוסל את הסכך. אבל אם פירס אותו לנאותה, אם הוא פירס את הסדין הזה רק ליפות, לקשט את הסוכה, הסוכה כשרה. אומרת הגמרא, זה פשוט, פשיטה, מפני הנשאר קטן, הרי כתוב במפורש במשנה, שהסיבה שהסדין הזה פוסל את הסוכה, זה בגלל שמפני הנשאר, מה שהוא עשה את זה כדי לנאותה, כדי לקשט את הסוכה, זה כשרה. עכשיו, יש כמה הסברים למה מי שפורס כדי לנאותה, ליפות, לקשט את הסוכה, זה לא נקרא, לא פוסל את הסוכה. רש"י מסביר כי אין עליו שם סכך. ויש מסביר עם הכוונה, הוא בטל לגבי הסכך, מכיוון שהוא בא בעצם לנאותה, לקשט, הוא בטל הסכך, והוא לא נחשב סכך בפני עצמו. בכל אופן, אומרת הגמרא, לכאורה זו פשיטה, מפני הנשאר תנן, אומרת הגמרא, מה עוד התאימה, הוא עדין אפילו לנאותה, היינו חושבים שגם לנאותה. נכון, כתוב במשנה, מפני הנשאר, היינו חושבים שגם לנאותה סוכה פסולה. והיידי, תן מפני הנשאר, או חדם אלי תן, מה שכתוב מפני הנשאר במשנה, זה דרך הדבר, כלומר זה דבר רגיל. התנא שנה את הדבר הרגיל, בדרך כלל אנשים פורסים סדין על הסוכה, בגלל הנשאר, בגלל החמה וכדומה. אבל, לכן רב חסדא היה צריך לבוא ללמד אותנו, כמה שבן שלא כך. באמת, באמת יש חילוק, אם זה מפני הנשאר ומפני החמה זה פסול, אבל אם זה מפני הקישוט זה קשה. ואומרת מה, אולי אפשר להביא ראיה לרב חסדא מהברייתא, אלא מסע אלה, כתוב בברייתא, סיכך כהלכתה, אם אדם סיכך את הסוכה שלו כהלכתה, ויתרה בקרמים ובסדינים מצוירים, הוא קישט את ה... בכל מיני צורי, סוגים של אריג, סדינים, תלה באגוזים שקדים, הפרזקים רימונים, פרחילי ענבים, כל מיני אשקלות של ענבים, אתרות של שיבולים, יינות, שמנים, סלטות, אסור להסתפק בהם, אסור ליטול מהם, מהנויים האלו, כי הם עשויים רק לשם מצוות סוכה, ולא לשם שימוש אחר, אסור ליטול מהם, עד מוצא יום טוב האחרון של חג. אם יתנה להם, הוא עשה תנאי להם לפני כניסת החג, שאם ירצה להשתמש במיוחד, אז הכל לפי תנאו. בכל אופן, למדנו בברית הזאת, שאדם מותר לו לפרוס סדין המצוירים, מותר לו לקשת הסוכה, וכדומה, והסוכה לא נפסלת בשל כך. הנה, הוא ראיה מהבריתה, לפי רב חסדא, שמותר לקשת הסוכה, אפילו עם סדין על גבי הסכך. אז אומרת, מה לא, אי אפשר ראיה פה מהבריתה, למה דין מן הצד? אולי בברית מדובר שהוא פירס סדינים מהצד, כמו שאנחנו עושים היום, בצד כמו הדופן הסוכה, ולא הכוונה הוא פירס ממש מתחת לסכך או על הסכך, שזה נקרא לקשט הסוכה, אלא רק בדופן הסוכה. אז אין פה ראיה מהברייתא. הגמרא מביאה עוד הלכה בעניין נויי סוכה, איתמר כתוב, נויי סוכה אין ממעטים בסוכה. כלומר, אם פירס סדינים לנוי מתחת לסכך, והסוכה והסכך הזה, הסכך עצמו הוא גבוה מ-20 אמה, אבל סדינים עצמם נמצאים למטה מ-20 אמה, אנחנו לא אומרים שהסוכה קשרה עכשיו. כאילו ויכול הוא יתמעט בגובה, על ידי הסדינים. אלא פסולה כמו שהיה לפני כן, כי הסכך עצמו הוא מעל 20 אמה. וגם אותו דבר, הנויים לא ממעטים בגובה סוכה לפסול אותה. נניח אם יש לנו סוכה שעשרה טפחים, אנחנו לא אומרים שהסוכה פסולה בגלל שיש דינים שנועדתם עשרה טפחים. אמר רבשי, אומר רבשי, הוא מהצד ממעטים. אם הנויים תלויים על הדפנות, אז הם כבר ממעטים. מה הכוונה? אם יש לנו סוכה שהיא מינימלית ברוחב שלה, שבעה טפחים על שבעה טפחים, ויש שם סדינים בצד, שבעצם ממעטים את הרוחב של ראשו ורובו ושולחנו, הסוכה פסולה. כי בפועל אינה מחזקת ראשו ורובו ושולחנו, ואמרנו, סוכה צריכה לפחות להחזיק ראשו ורובו ושולחנו. עכשיו הרגמה חוזר לדין, סדין של הסכך, ויש מייסה בעניין זה. מימין עבד רבשי, מימין שהיה עבד של רבשי, התמשלי קטונתא במאיה. נפלה לו קטונת, הקטונת שלו במים, ונתרבה. אז השתתך, המתעלת, הוא שטח אותה על גבי הסוכה, כדי לייבש את הקטונת. אמר לי רבשי, דליה, תראו למה כמה סקחים, בדבר מקבל תומה. אז אמר רבשי לעבד שלו, תרים את הקטונת הזאת, כדי שלא יגידו מי שרואה, מותר לסכח בדבר מקבל תומה. מי שיראה את הקטונת הזאת, דבר מקבל תומה, על גבי הסוכה, יגיד, מותר בעצם לסכח בדבר שמקבל תומה. אז אמר לו, מנימין העבד הרבשי, והכך אז הוא לדירטיבה, הרי רואים שהקטונת רטובה, מכיוון שרואים שהיא רטובה, ניכר בעצם ששטחתי אותה, כדי לייבש אותה, ולא לסכך, אז איך יבואו ולהגיד שמותר לסכך בדבר מקבל תומה? אז אמר לו רבשי, נכון, אני חינם, לחייב שקם ינח, גם כשאמרתי לך, התכוונתי, שתוריד את זה כשתייבש הקטונת, שכל עוד היא רטובה, אז בסדר, כי ניכר, אבל אם היא ברגע שמתייבשת, צריך להוריד, כדי שלא יחשבו שמותר לסכך בדבר מקבל תומה. עוד הלכה לגבי קישוטי הסוכה, אומרת כמה איתמה נויי סוכה מופלגים מן הארבעה, רב נחמן אמר כשרה, ורב חסדא ורב אמר רב הונא אמרי פסולה. אם יש קישוטים שמשתלשלים מהסכך יותר מארבעה טפחים, ויושבים מתחתם, אז רב נחמן אמר כשרה, סוכה כשרה, למה? כי הנויי הסוכה, קישוטים סוכה, בטלים לסוכה. אבל רב חסדא ורב אמר רב הונא אמרי פסולה. יש אוהל שמפסיק במי שיושב מתחת לקישוטים, לבין הסכך. עכשיו מה יעשה בעניין זה? רב חסדא ורב אמר רב הונא, שהם אלה שפסלו את הקישוטים שהם מופלגים שמשתלשלים מעבר לארבעה טפחים מהסכך, איקלו לבירוש גלות, הזדמנו לביתו של ראש הגולה, זה היה בחג הסוכות. הגנינו, כלומר ראש הגולה הכין להם מקום לישון, רב נחמן בסוכה, הגנינו רב נחמן בסוכה שנויה מופלגים ממנה ארבעה טפחים, רב נחמן בעצם השכיב אותם, הכין להם מקום לישון, רב נחמן הוא המורה שהכשיר סוכה כזאת, אז הוא נתן להם סוכה כזאת, שנויה מופלגים על ארבעה טפחים, שהקישוטים אכן משתלשלים מתחת לארבעה טפחים. איש תקוב לא אמרו להם ולא מידו, מהסתם רב נחמן חשב שיגידו, אנחנו לא יכולים לישון בסוכה כזאת, אבל הם שתקו ולא אמרו שום דבר, למרות שלדעתם סוכה כזאת פסולה. אז אמר לו, הדו בו רבנם משמעתיו, אז אמר רב נחמן הרב חסדא ורב אבא רב הונא, חזרתם בכם משמועתכם? כלומר, אתם חזרתם בכם ועכשיו אתם מכשירים סוכה כזאת? אמר לאן שלוחי מצווה, אנחנו פטורים מהסוכה, אמרו, לא, אנחנו לא חוזרים כלום. אבל אנחנו נחשבים כשלוחי מצווה, מכיוון שאנחנו עוסקים בעצם בהקבלת פני רבו ברגל, שזה ראש, פני ראש הגולה, אז בעצם אנחנו פטורים ממצוות סוכה, בזמן שאנחנו עולים לרגל, שלוחי מצווה, עולים להקביל לפני ראש הגולה. ולכן שלוחי מצווה, מכיוון שפטורים מהסוכה, אנחנו בעצם לא חייבים לישון בסוכה, אבל מבחינתנו זה לא נקרא, זה עדיין נקרא סוכה פסולה. אמר רבי אמר שמואל, מותר לישון בקילה בסוכה, קילה, זה וילון שפרוס מהגבי המיטה ומסביב לה, להגן על הישן במיטה מפני יתושים וזובים וכדומה. אז מותר לישון בקילה שפרוסה מסביב למיטה בסוכה, אף פי שיש לה גג, למרות שיש לה גג, כלומר לא מדובר על שיפוע, אלא גג של טפח לפחות, והוא שינה גבוהה עשרה טפחים, בתנאי שלא גבוהה עשרה טפחים מעל גבי המיטה, ופחות מגובה עשרה טפחים, אז הקילה הזאת לא נחשבת עול שמפסיק בין הישן לבין הסכך. הגמרא עכשיו זה מברייתא, תשמא ישב בקילה בסוכה לא יצא ידי חובתו מפורש. עומד מאחר בה, יסכן מה כתוב שם בברייתא בשגבוהה עשרה, כנראה עוסקים שם בקילה שגבוהה עשרה טפחים מהמיטה, ולכן זה פוסל את מי שישן מתחת לקילה. עומד גם מיטבי מהמשנה בדף כף, הישן תחת המיטה בסוכה לא יצא ידי חובתו, מי שישן תחת המיטה בסוכה, ומדובר פה לכאורה ופשוט, גם מיטה שלה גבוהה עשרה טפחים, והוא לא יצא ידי חובתו. עומד כמו לא, תרגם השמואל במיטה גבוהה עשרה, גם כבר פירה שמואל את המשנה הזאת גם כן, בדווקא מדובר במיטה שגבוהה עשרה דברים. מידה שאינה גבוהה עשרה דברים, באמת לא נחשב אוהל שמפסיק בין הישן לבין הסכך. תשמע מהמשנה שלנו ממש, או שפירס על גבי כינופות פסולה, למדנו מי שפירס סדין על גבי כינופות, כינופות אמרנו זה מיטה עם ארבעה עמודים כאלה, אז לכאורה גם עם הכינופות לא גבוהים עשרה דברים, פסולה, כך למדנו במשנה. אז אומרת הגמרא, תנא מקביעי עשרה, גם במשנה שלנו הכוונה מדובר, כשהכינופות היו גבוהים עשרה טפחים, העמודים האלה היו גבוהים עשרה טפחים, וכשפרס הדין כזה, מדובר על עול שמפסיק בין הישן לבין הסכך. אבל אם לא היה גבוה עשרה טפחים, אז לא. אומרת הגמרא, זה קשה מהברייתא, ברייתא שרצה להסביר מה ההבדל בין הקליטין לבין כינופות, היא לא הסבירה שדווקא מדובר על עשרה טפחים. והלא קטני אחי, דתניה, כתוב בברייתא, נקליטים שניים, נקליטים זה שני עמודים, כמו שאמרנו, אחד בראש המיטה ואחד במרגלית המיטה. כינופות זה לא ארבעה, ארבעה עמודים. פרס על גבי כינופות, פסולה. פרס על גבי נקליטים, כשרה, בלבד שלא יהיו נקליטים גבוהים מן המיטה עשרה, בנקליטים שלא יהיה גבוהים מהמיטה עשרה טפחים. משהו שכינופות, גם אם אין עשרה טפחים, פסולה. מכאן זה כינופות שפרס על הסדין, שאמרנו מי שישן תחתיהם לא יצא ידי חובתו, זה אף על פי שלא גבוה עשרה טפחים. אז אם הברייתא מחלקת בין כינופות לבין נקליטים, ועומד רק לגבי נקליטים שקשרה אלים כן יש עשרה טפחים, משהו בכינופות שגם פסולה גם יש עשרה טפחים. אז עשרה טפחים זה לא מה שבעצם מבדיל. אומרת כבר נכון, באמת כינופות זה שונה. שני כינופות זה קביעי, כינופות זה שונה, הם קבועים היטב במיטה. לכן הסדין שפרוס עליהם נחשב אוהל, גם אם אין עשרה טפחים, גם אם לא גבוה עשרה טפחים. כי עיקרון, קילה, קילה זה דבר ארעי, ולכן צריך עשרה טפחים. אבל כינופות שדבר קבוע, גם הוא לא גבוה עשרה טפחים, נחשב אוהל שמפסיק בין הישן לבין הסכך. אומרת הגמרא, והרי סוכה על גבי סוכה דקביעה, ואמר שמואל, כהכשרה כך פסולה. הרי בדין סוכה על גבי פסולה, סוכה, שלמדנו עכשיו, שהסוכה העליונה כשרה והתחתונה פסולה. מה הדבר שמחשיב את התחתונה פסולה? אמר שמואל, כהכשרה כך פסולה, שאין הסוכה העליונה פוסלת הסוכה התחתונה עד שיהיה בעצם גובה עשרה טפחים, וסוכה על גבי סוכה זה דבר קבוע. אז תורא, גם בדבר קבוע צריך לפחות גובה עשרה טפחים. אומרת הגמרא, אמרי אתם נפסד סוכה בעשרה, האכיל השבוי אוהלה, בציר בעשרה, נמי לא אוהלה. זה משהו אחר לגמרי. סוכה לגבי סוכה זה דין לפסול סוכה. הרי מה על הסוכה לגבי סוכה התחתונה פסולה? כי אמרנו, אדם יושב תחת סוכה, לא סוכה לגבי סוכה. כדי שלהחשיב סוכה תחת סוכה, אז צריך לפחות סוכה של עשרה טפחים למעלה. זה הדבר היחיד שיכול להחשיב את הסוכה העליונה כסוכה שפוסלת את הסוכה התחתונה. אבל הנידון שלנו זה רק להחשיב אותו כאוהל, אוהל שמפסיק בין הישן לבין הסכך, לא צריך עשרה טפחים. בעציר מעשרה נע, מעביר עולה, גם פחות מעשרה יכול להחשיב אוהל. להחשיב אוהל בדבר קבוע יכול בהחלט להיות פחות מעשרה, אבל להחשיב סוכה, מבנה של סוכה, על גבי סוכה צריך לפחות גובה עשרה טפחים. הגמרא ממשיכה בעוד דיני קילה בנידון אחר, הגענו ליהודה עמוד ב' ונראה בעזרת השם את ההמשך פעם הבאה. חזק וברוך.